קראנו השבת את ספר במדבר. פרשה שלנו, פרשת במדבר, אין בה מצוות כלל. פרשה מספרת לנו על המניין שנמנים בני ישראל, על המצווה הזאת שהיא מצווה לשעתה, היא לא מצווה לדורות, ועל הסידור אחר כך של השבטים, כיצד הם יהיו הולכים, מי במזרח, מי בדרום, איפה יהיה המשכן, ומה אנחנו לומדים מזה? הרי התורה היא לא סיפור דברים בעלמא מה שהיה בעבר. התורה היא באה ללמד אותנו, להורות אותנו, להורות לנו את הדרך. כן, הדבר הראשון, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. במספר שמות כל זכר לגולגלותם. שאו, לרומם, להרים, להרים את ראש, את כל עדת ישראל, את ראש כל עדת ישראל, על ידי שמונים אותם. ונותנים לכל אחד ואחד את המקום המיוחד שלו. במספר שמות, כל אחד בשמו, אומר הרמב"ן, הוא מביא מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד, לא תהיה אומר לראש המשפחה כמה במשפחתך, כדי לדעת את המניין, אלא כולם יהיו עוברים לפניך באימה ובכבוד, ואתה מונה אותם, הדאוד הכתיב, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגל אותם. כלומר, כל אחד בא ואומר את שמו, וכך הם נמנים, ואמירת השם היא על מנת להביע, לומר שלכל אחד יש לו מהות מיוחדת, וכל אחד יש לו את העניין המיוחד שלו. וכולם ביחד, יש להם את הערך הכללי, המשותף של כולם ביחד. הרב זצ"ל, הביא את הפסוקים, על פי המדרש, המדומני בפרשת שמות. גם שם אלה שמות בני ישראל, ומביאים את הפסוקים המונה במספר צבאם, לכולם שמות תקרא. זה מדובר על הכוכבים. שהקדוש ברוך הוא לכל כוכב וכוכב יש שם. ויש פסוק אחר, המונה במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. יש שם אחד לכל צבא השמיים, לכל הכוכבים כולם. יש שביל החלב, שביל. שביל של כוכבים רבים רבים, שכל כוכב הוא גדול מאוד, ועצום. כל אחד יש לו משמעות מיוחדת, עניין מיוחד. וכולם ביחד הם כאילו שביל אחד, כולם כוכבי השמיים לרוב. כל אחד מישראל הוא כוכב. כל אחד מישראל עולם שלם. כל אחד מישראל יש לו ייחודיות. השם שלו מביע את זה. ומה שהוא צריך למלות בעולם, אין אחר שיכול למלות. רק הוא. הוא אקזמפלר יחיד בכל הדורות כולם. אין לומה לו, לא בפרצוף החיצוני, לא בטביעת האצבעות, ולא באופי ובתכונות הפנימיות הרוחניות, ולכן כל מה שכל אחד עושה זה מיוחד. מה שאחר עושה זה לא יכול להיות דומה לו, זה רק הדמיון יכול להיות חיצוני, אבל באמת כל אחד, תפילה שהוא מתפלל, לימוד שהוא לומד, מצווה שהוא מקיים, היא מיוחדת, כי היא מובעת מתוך האופי המיוחד האישי שלו. ואחר שעושה את אותה מצווה, ולכאורה מבחינה חיצונית זה מאוד דומה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. זה מצווה שמתקיימת באופן אחר לגמרי, ומביאה עבודת השם אחרת, ומביאה הופעה של רצון השם, שנעשה על ידי האדם בצורה מיוחדת, כל אחד בצורה מיוחדת שלו. ויש גם היחד, כל כלל ישראל ביחד. המפקד של כולם ביחד, לדעת את מספר כולם, מפני שכולם ביחד יוצרים כלל אחד, מיוחד, שעם כל היחידיות שיש לכל אחד ואחד, אבל כל אחד הוא פסיפס בתוך המסגרת הכללית של כללות האומה. וכל אחד הוא ענף, ניצוץ מכללות נשמת האומה. המניין הזה הוא מתוך התכוננות לצאת לדרך. ישראל יוצאים ממדבר סיני אל ללכת לארץ ישראל. ויש לנו כבר גם הדרכה איך הולכים. מראשון, מאחר כך. הכל זה סיפור בעצם. אבל צריך ללמוד, צריך ללמוד אותו. צריך להבין. הולכים עם השכינה. לא הולכים לבד. צריך להיות סדר. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. ובמרכז של ההולכים, במרכז המשכן והשכינה ששוכנת בתוך ישראל. ולכתך בדרך, חכמינו לומדים מכאן, שצריך גם לקיים מצווה, קריאת שמע ובכלל, כשאדם הולך בדרך הוא צריך להיות מחובר אל הקודש, לא רק שהוא נמצא בבית, לא רק בבית המדרש, אלא גם הדרך היא צריכה להיות כל הזמן מקושרת עם ריבונו של עולם. חז"ל אומרים, ההולך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה. המהר"ל מביא את זה בנתיב התורה, בפרק הראשון. מביא את המאמר הזה, מאמר חז"ל הזה. והמהר"ל מביא את המאמר הזה כדי להסביר עומק מיוחד מה לומדים מהמאמר. במבט הפשוט אנחנו יכולים לומר, הולך בדרך ואין לו לוויה, הוא הולך בדרך והדרכים בחזקת סכנה, הוא הולך שם לבד, אין אף אחד שאיתו ואין מישהו ששומר עליו, אז הוא צריך להרבות זכויות, והזכות היותר גדולה שיכולה להיות, וגם מה הוא יכול לעשות, יעסוק בתורה. ואם הוא עוסק בתורה, אז יש לו זכויות, וכשיש לאדם זכויות, אז הם שומרים עליו. זה המבט הפשוט. זה לפני שלומדים את המהר"ל. זה מה שאפשר להבין בדברי חז"ל בלי המהר"ל. אבל המהר"ל בא להוסיף עוד נדבך בהבנת דברי חז"ל אלה. המהר"ל, בפרק הראשון בנתיב התורה, המהר"ל מלמד מה זה תורה. הוא אומר שהתורה ראשית כל מעל העולם. העולם מציאות מגושמת, והתורה היא מעל הכל. היא מעל הכל במובן זה, אפילו מעל המצוות. כי המצוות גם כן הן קשורות במעשים מגושמים, מוגבלים. והתורה היא בלתי מוגבלת. ועוד, התורה היא סדר העולם. מה פירוש המילה סדר העולם, ביטוי הזה של המהר"ל? סדר העולם, התורה היא המקור של העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, והוא אומר שהעולם נמשך מתוך התורה. התורה היא הרעיון שהעולם הוא מתגשם מתוך הרעיון הזה, והיא השורש, שורש קיומו של העולם. מהתורה נמשך העולם, כביכול. אדם הולך בדרך, נפרד מהמציאות. כי כשאדם נמצא בעיר, יחד עם ציבור, הוא שמור, כולם אחד שומר על השני, כולם ביחד, נמצא בתוך המציאות. אדם יוצא מהסדר, יוצא מהסדר, הוא לבד, הוא כאילו מאבד את השמירה שיש למציאות, שיש כשאדם נמצא בתוך כולם. מה הוא יעשה כדי לא לצאת מהסדר, כדי לא לצאת מהמסגרת, כדי להיות הכי קשור אל המסגרת השומרת, יעסוק בתורה. התורה היא מקור קיומו של עולם. התורה היא כאילו לא יצאה מהסדר. אדם עוסק בתורה, באופן, אז הוא מתחבר אל השורש של כל קיומו של עולם. כל המציאות כולה היא בעצם נמשכת מהתורה. ואם אדם מתקשר אל התורה, אז אין לך קיום יותר גדול מזה. זה לא רק בתור שכר על המצווה שהוא מקיים. הוא כעת כאילו יש לו קשר טלפוני, כן? עם המשטרה, עם כל המרכזים, כולם עכשיו צופים עליו דרך הלוויינים וכו'. הוא שמור. הוא שמור. התורה נמצאת, המציאות נמצאת איתו, הוא נמצא עם המציאות. הוא שמור. במובן הזה, התורה היא עצם המציאות. כל מה שיש במציאות זה השפשטות מפרטים של המציאות. פרטים של הסדר. פרטים של ההופעות. והתורה היא השורש של הכל. אם כן, אדם עוסק בתורה, הוא התחבר אל הקיום האמיתי המוחלט. וכן, כך הוא מפרש את המאמר, החש בראשו יעסוק בתורה. החש בגרונו יעסוק בתורה. החש בכל גופו יעסוק בתורה. אפשר להבין את זה במבט הפשוט, כמו שהסברנו את המלך בדרך. אם אדם מרגיש לא טוב, יש הרבה זכויות. ראש כואב לו, ללמד תורה, מגיע לו אחר כך רפואה, אז הקדוש ברוך הוא ירפא אותו. חש בגרונו, חש במקומות אחרים. לא, זה לא, לא זה הפשט העמוק של דברי חכמים. הפשט העמוק של דברי חכמים זה אדם יצא מן הסדר הבריאותי. הוא נהיה חולה. הוא יצא מהסדר. הוא צריך להתחבר אל הסדר. הסדר זה התורה. התורה היא המקור של הרפואה. היא המקור של כל הקיום. של כל החיוניות. אז ממילא, אם אדם עוסק בתורה, נמשך, הוא התחבר אל רופא חולה עמו ישראל, כן? אל הרפואות השלימות, אל המקור של הבריאות. המהלך בדרך יכול להיות יחיד מהלך בדרך, והוא צריך לשמר, אז יעסוק בתורה. וכלל ישראל יוצאים לדרך. אם יוצאים עכשיו לדרך, בדרך מדברית, גם ציבור הולך בדרך מסוכנת, שיש שם מקום, נחשים, עקרבים וסכנות אחרות, אז התורה מלמדת אותנו איך ללכת, איך ללכת בדרך. כלל ישראל הולך בדרך. כלל ישראל צריך גם כן להיות מחובר אל המקור, כמובן. ובאה התורה ואומרת לנו איך הולכים. מראשון, מי ממשיך, וכולם קשורים זה בזה, כלל ישראל הולך, והתורה במרכזו, השכינה, שוכנת במרכז, וכך כלל ישראל יוצאים אל הדרך. ההליכה במדבר היא לא מקרית. אפשר להסתכל על זה כאילו, לא הייתה ברירה, נמצאים במצרים. כדי להגיע לארץ ישראל, חייבים לעבור במדבר. אז צריכים לעבור את השלב הזה גם כן. אפשר להבין שזה סדר אלוקי, שלפני שישראל נכנסים לארץ ישראל, הם צריכים הכנה מסוימת, הכנה נכונה. הליכה במדבר, שאחר כך נתמשכה 40 שנה, הליכה מיוחדת. נמצאים במדבר, נמצאים מחוץ למציאות. לא עובדים שם, לא מתפרנסים שם, חיים מופשטים, מן יורד מן השמיים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, אומרים חז"ל, כי אוכלי המן היו פטורים מכל דבר, יורד להם מן מן השמיים. זה לא רק צד הכלכלי הקל, אלא גם בעצם אוכל רוחני, אוכל לא טבעי. הם אוכלים משהו שלא מוגדר, כמו שחז"ל מגדירים, אומרים את מסבירים את הדבר הזה במסכת יומא, שהם לא ראו, ולכן הם לא היו מרוצים מהמן. המן כזרה גדו, זה משהו שקוף, זה משהו, צריכים גם לראות, טוב מראה עיניים מלך נפש, אדם רואה את האוכל, אז הוא נהיה שבע מהמראה, מהצורה,
והם מקבלים כדור ועושה אותם סביעה. עכשיו, יש כדורים כאלה שיש בהם את כל הוויטמינים, את כל הדברים. זה היה המן. והיה בו את כל מה שצריך להיות, אבל אוכל רוחני כזה, הוא גורם מופשטות, הוא גורם שאין, זה לא אכילה חומרית, זה אכילה רוחנית, זה מזככת את האדם. אומרים חז"ל שבכלל לא היה צורך אחר כך להתפנות, כי המן היה נבלע ברמה חיוורים. הוא היה כולו איכות, לא היה צריך, לא היה שם שום פסולת. מה, אני יורד מן השמיים, אין בו פסולת. אז ממה, אז למה ויתת תהיה לך על הזנך? בשביל מה ניתן המצווה הזאת? הרי יצאת שם החוץ למחנה אם הכל נמלע באיברים. אז אל אומרים, זה מה שהם היו קונים בקיוסקים בדרך מהעמים שם שהם עברו על ידם. אבל המן בעצמו היה נבלע בכל האיברים. הווה אומר, במדבר חיים חיים רוחניים, חיים מופשטים. שנתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקה, לא צריכים נעליים אחרות, לא צריכים בגדים אחרים, הכל מוכן, ואדם לא צריך לעבוד, להתפרנס, חי חיים רוחניים מופשטים. האם זה המצב האידיאלי? שקדוש ברוך הוא מוריד מן מן השמיים, ולא צריך לעבוד, אפשר לשבת בישיבה, ואפילו לא צריכים ללכת חדר האוכל, לוקחים כדור, שבעים, ממשיכים הלאה. זה אפילו בישיבה היו מרשים לאכול מן בחדר, בבית המדרש. זה לא, זה הכל רוחני, זה שייך לבית המדרש בכלל. האם זה האידיאל? אם כך, אז למה כשנכנסים לארץ ישראל מפסיק המן? אם יש מן במדבר, כל שכן צריך להיות מן בארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ הקודש, עולים במדרגה, צריך להיות עוד יותר מופשטות, עוד יותר רחוניות, אולי בכלל לא צריכים מן אפילו, חיים בלי כלום, חיים נשמתיים רוחניים, ודאי שהסדר המושלם זה החיים בתוך המציאות, לקדש את כל המציאות, זה עניינה של ארץ ישראל, מחוברים אל הקרקע, מחוברים אל המציאות ומרוממים אותה. אבל כדי שכשעוסקים בענייני המעשה לא ישקעו בהם ולא ישכחו את המקור, את השורש, בשביל זה צריך התכוננות. כלל ישראל צריך להתכונן לזה תקופה ארוכה, להתרומם מבחינה רוחנית ולהטביע בתוך תוכו את הדביקות האמונית המוחלטת, שאחר כך היא תוכל אחר כך להתפשט ולהופיע בכל המציאות, זה היה עניינו של המדבר. ואחר כך עוברים לארץ ישראל. בארץ ישראל לוקחים את כל הגדולה הזאת וממשיכים אותה, לא יורדים, אלא ממשיכים אותה אל כל המציאות הממשית. אל כל החיים בפועל, אל כל עבודת הקרקע, אל כל ההתפרנסות הטבעית, ומרוממים ומקדשים את הטבע. נחלקו כבר רבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעאל. מה האידיאל של עם ישראל? האם האידיאל של עם ישראל זה כולם יעסקו בתורה ולא יפרשו מבית המדרש כלל, וכיצד התקיימו וראו זרים צונכם? אתם הגויים, הם יהיו העובדים והם יביאו את הפרנסה וישראל ללמדו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ורבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אני שואל את השאלה, למה לא עלתה בידם? כי פשוט לא מספיק מוכשרים, לא מספיק רוחניים, וזה לא הולך תחילה, אבל מה לעשות? לא כולם ברי אחי. או זה הסדר, זה הסדר, כי זה לא הסדר שכולם יהיו כרבי שמעון בר יוחאי. הסדר הוא שיש יחידים שצריכים להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, אבל רוב ישראל, רבים, הרבים צריכים להיות המשלבים והעובדים ויוצאים אל השדות, ונתתי גשמכם ואספת את דגניך ותירושך ויצריך, בפועל אוספים את הדגן והתירוש והיצר, וזה חלק מבעיה אם שמועתי שמואל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארציכם ביתו עיר מלכוש, ואספת את דגניך ותירושך ויצריך. אתם עושים רצונו של מקום, ואוספים את הדגן בעצמכם, ואספת את דגניך, תירושך ויצריך. ואז החיים הם שלמים. כי אדם הוא לא נשמה בלבד, אדם הוא גוף ונשמה. וצריך, ניתנה לו נשמה שלו גוף, כדי שהוא ירומם את הגוף. וירומם את כל כוחות החיים שיש בגוף. את כל כוחות החיוניים שיש בגוף, שישתמש בידיים, ישתמש ברגליים, ישתמש בכל רמה חבריו, את הכל יקדש, את הכל ירומם. אבל בשביל זה צריך להיות באמת מחובר אל הקודש מאוד מאוד, כדי שאחר כך כשנמצאים בסדר החיים הממשיים, אז לא שוכחים את הקודש, אלא מרוממים את כל החיים. מתוך הקדושה, מתוך המעמד העליון. ובכלל ישראל, באמת יש מקום, כל אחד ואחד, כפי שאמרתי, הרוב, אז יש מקום לשלב. אבל כלל ישראל צריך שיהיו בתוכו אנשי קודש יחידים, כי כלל ישראל הוא גם כן אחד. כמו שאדם יש בו גוף ונשמה, אז אמרנו שהוא צריך את כל החלקים שלו. כלל ישראל יש חלקים שהם הראש, ראשי אלפי ישראל, והם, היחידים האלה צריכים באמת להיות עסוקים בקודש מלבד, והם כך מושכים את כל האומה כולה אל הגובה שלה, ומאפשרים לכל האומה כולה לחיות את כל החיים הממשיים מתוך קדושה, כשהם מחוברים אל אנשי הקודש, ואנשי הקודש מחוברים אל אנשי המעשה, והאומה כולה היא כגוף אחד, וכמו בגוף יש ראש ויש ידיים ויש רגליים, אז גם האומה יש לה ראשים שהם ראשי קודש, שהם ראש של קדושה, ומחוברים אל כל האיברים. צריך להיות חיבור כמובן, ולא פסיק רשע, שיהיה חיבור בין הראש ובין כל האיברים, לא ניתוק. אז כל האיברים הם שלמים, וגם הראש הוא לא יכול בלי כל האיברים. וייתכן שלעתיד לבוא, באמת מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, זה מתאים אולי לעתיד. שמה שכתוב וראו זרים צונכם, וזה כתוב בפסוק, מה אפשר לעשות? אז זה כנראה, זה בר קיום, כשכלל ישראל יתרומם למדרגה גדולה מאוד, שהוא יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. והוא יהפך להיות ראשי, כמו שבישראל בעצמם יש ראשי אלפי ישראל, שהם צריכים להיות כולם בקודש. אז כשכל העולם כולו יגיע לאחדות גדולה, זה לעתיד לבוא בימות המשיח, ועם ישראל הוא יהיה בבחינת ממלכת כהנים, לגבי כל העולם כולו, עם השם, אז ייתכן שהוא, רובו, יהיה אז במצב כזה שיש חיבור, הוא לא מנותק מהחומר, כי כל העולם כולו מחובר, והוא גורם שהתפשטות הקדושה תתפשט על ידי שאר העמים אל כל החיים בתוך המציאות. יכול להיות שכן. יכול להיות שאז באמת המצב היותר שלם במדרגה של אז, זה שבישראל יהיה עוד יותר כל מדי לימודי השם, וזה התפקיד שלהם להיות מורי דרך לעולם כולו. אם כן, במדבר זה הדרך שבה הולכים לארץ ישראל. ובבחינה מסוימת, התקופה של הישיבה היא התקופה של המדבר של כלל ישראל. תקופה שאוכלים מן, כן? כאין. זאת אומרת, לא צריך להתפרנס, פטורים מכל העול, עול החיים, ומתרוממים לקדושת הקדושה. אבל, כמו שאמרתי, רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי, צריך את, לנצל את התקופה הזאת לקנייה גדולה מאוד של קדושה, של תורה, של עוצמות רוחניות, של אמונה גדולה מאוד, שיש בכוחה אחר כך להתמודד עם התכנסות לחיים הממשיים ולרומם אותם, לא לרדת, אלא להמשיך את האור, להמשיך את השפע אל כל עבודת החיים שצריכים לעסוק בה. ארבעים שנה זה לכלל ישראל ולכל יחיד ויחיד. לא צריך 40 שנה ממש, אבל כמה שנים, אבל שנים של קודש שבהם צריך להיות שקוע ומתמלא. אני רוצה לעבור לעוד נושא. הרב ציודה תמיד היה בפרשה הזאת מדבר על ההפטרה. הפטרה בתחילת הושע. ואנחנו התחלנו, קראנו בהפטרה את הפרק השני. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. והגמרא במסכת פסחים בדף פז, הגמרא מספרת לנו מה היה מקודם בפרק הראשון, תחילה דיבר דר השם אשר היה אל הושע. חז"ל אומרים לנו כי בהושע דיבר תחילה, לא כן, מתוך ארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק. הקדוש ברוך הוא אמר להושע, בניך חטו. היה משבר. הוא אומר להושע הנביא, בניך חטו. היה לו לומר, בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. לא די שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך, הוא אבירם באומה אחרת. הושע, כאילו, כן, אמר, בני ישראל חטאו, שהקדוש ברוך הוא יבחור לעם אחר. הכל תלוי בהתנהגות. מתנהגים בסדר, אז הם קשורים. לא מתנהגים בסדר, לוקחים אחרים שיתנהגו בסדר. כאילו יש כאן התעלמות מהסגולה. כאילו ישראל, אין להם את התכונה המיוחדת שרק הם יכולים להיות בניו בחיריו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא עושה עם האמירה הזאת של הושע? אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח אישה זונה ווליד לך בנים זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה מעליך. אם הוא יכול לשלוח, אני אשלח את ישראל. שנאמר, ויאמר השם אל הושע, קר לך אישה יסד זנונים וילדי זנונים וכו'. ואחרי שאז הושע מקיים את דבר השם ולוקח אישה, ונולה אישה מקולקלת, חז"ל אומרים לנו שהייתה מאוד מקולקלת ולא הייתה נאמנת, והיא ילדת לו בן, והקדוש ברוך הוא אומר לו לקרוא שמו ישראל, כי על שם שהוא עזרה את ישראל באומות, בגולה. ואחר כך נולדת בת, לקרוא לה לרוחמה, ואחר כך נולד בן, הקדוש ברוך הוא אומר לו לקרוא לו עמי. אחרי שנולדו לו שלושה בנים, אומר הקדוש ברוך הוא להושע, זה לא מתאים שאתה נביא, תהיה לך אישה, תהיה מקושר עם אישה. הנה משה רבינו, מתוך שהוא היה קשור עם דבר השם, אז הוא פרש מן האישה. גם אתה תעזוב אותה. אומר לו הושע, איך אני יכול? יש לי ילדים ממנה. איך אני יכול לפרוש? דברי הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה? אף אתה, בדול עצמך ממנה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול. ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה שאתה, שאשתך זונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם. כך ישראל, שהם בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מארבע קניינים שקניתי בעולמי, תורה, ארבע קניינים זה תורה, זה שמיים וארץ, זה בית המקדש, וישראל. הם הקניינים. הקדוש ברוך הוא הכל שלו, אבל יש דברים שהם במיוחד שלו. כלומר, הרי כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא. מה זה ארבע קניינים יש לו לקדוש ברוך הוא בעולמו? אלא הכוונה, הייתי אומר, למשל, למה הדבר דומה? לאחד שיש לו חנות גדולה לרהיטים ולשולחנות, ובאים אנשים לקנות את השולחן, ויש שולחן אחד שהוא יושב עליו, והוא שם הוא מנהל את החנות. בא בן אדם ואומר, אני רוצה את השולחן הזה. לא, סליחה, זה שלי, הוא אומר לו. מה? כל השולחנות שלו, כל הבניין שלו, הכל שלו. הוא אומר, לא, תראה, זה שלי. יש שלי ויש שלי. יש שלי על מנת למכור. ויש שלי שרק שלי. לא שלו, של מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא, יש לו כל העולם כולו שלו. אבל מדרגות בשלו. זה אני משתמש בעצמי. זה עשיתי בשביל העובדים שלי, בשביל הפועלים, בשביל כולם. אבל ישראל... הם שלי. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיפרד מהאישה הזאת, ואתה אומר לי להחליפם באומה אחרת? כיוון שידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזרות בעבורך. עמד וביקש רחמים וביטל גזרה, והתחיל לברכם, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר וכו' וכו'. כן, הגמרא הזאת מלמד אותנו לימוד גדול, עניינם של ישראל. ישראל, עם סגולה, אי אפשר להחליף אותם באומה אחרת. לא משנה איך הם מתנהגים. גם אם ההתנהגות תרד לשפל המדרגה, זה חיצוני. בעוצמה, בפנימיות, עם ישראל, עם השם. ולא נפרד מזה לעולם. זה השיעור של הגמרא הזאת במסכת פסחים הקשורה בפרשה הזאת. טוב, אנחנו מתכוננים בימים הבאים עלינו לטובה, ימים מיוחדים. השבוע יום ירושלים. הזכות שאנחנו זכינו בדורנו, מה שלא זכו דורות על גבי דורות, לבוא לארץ ישראל, לשחרר את ישראל את ארץ ישראל מעול גויים, להשתחרר אנחנו מעול גויים. אני זוכר את אותם הימים, זה כמו השנה, וגם אז זה היה כמו ימי השבוע, מלחמה פרצה ביום שני בבוקר. אני הלכתי לישיבה, גרתי בשכונה בירושלים, רחוק קצת, גבעת מרדכי, הלכתי לישיבה בקריית משה, בשעה 11:15, 11:30 הייתי צריך להתחיל לתת שיעור, והתחיל אש, התחילה אש בירושלים. מקודם, בשעה 8, כן, אז הייתה אזעקה, והרדיו אמר שיש התקפה קשה מאוד של מצרים על ישראל, מלחמה כבדה וקשה, וזו הייתה פתיחה של הדברים, אנחנו לא ידענו בדיוק מה שקורה, ואני חשבתי בכל זאת, נלך לישיבה, כי היה בירושלים היה שקט, ואז, כפי שאמרתי, פרצה האש. שבוע לפני כן, ביעקב פילבר, ידידי, הלך לנזיר. אז הנזיר אמר לו, אני לא מבין מה זה הבעיות שם עם המצרים. יש, אנחנו צריכים את ירושלים. למה? מה שם הסערה? אני לא מבין. כי החל מיום העצמאות נוצר המתח, כי המצרים הכניסו צבא מצרי לסיני. וישראל, זה היה בניגוד להסכמים. וישראל גייסה את כל הכוחות, והודיעה שמתנגדת לזה, והיא לא מוכנה לקבל את זה. ניסו בדרך דיפלומטית שיחייבו את המצרים לחזור, וזה כמובן לא עבד, אבל פי שהיו התחייבויות בינלאומיות, שלא ייתנו למצרים להיכנס לסיני, אבל זה לא עבד, והיה שלושה שבועות מתח גדול מאוד מאוד. בשבוע, כמו שאמרתי לפני מלחמת, אחרי שבועיים, הוא היה אצל הנזיר, הנזיר אמר, אני לא מבין, לא הבנתי, אבל עכשיו, זה היה באותו עם הימים, עכשיו מלך ירדן נסע למצרים ואמר, אנחנו, קודם היה ביניהם מתח, לא היה קשרים בכלל בין ירדן למצרים, ועקב המתח הזה, הוא נסע למצרים ועשו מין כרתו ברית ביניהם. אמר הנזיר, עכשיו אני מבין מה קורה. זה היה שבוע לפני כן. לפני שקרה, עכשיו אני מבין, קודם לא הבנתי מה המצרים, מה זה הם. מה שחסר לנו זה ירושלים, זה העיר העתיקה. טוב, אז מן השמיים הקדוש ברוך הוא גלגל שהם קרתו ברית, אחרי שהיה ביניהם מתח ושנאה וקרתו ברית, וכיוון שפרצה המלחמה עם מצרים, אז הם גם כן פרצו, התחילו במלחמה כאן בירושלים. מיד פרצה אש ככה, כאילו שנשמע, בהתחלה היו כמה עיריות, אחר כך נשמע כאילו מכל הצדדים, איזה מטר של יריות ופגזים, פרצה המלחמה. אספר לכם, אחרי שעה, שעתיים בצהריים, הגיע עיתון, ובעיתון הודעה שכל שדות התעופה של המדינות בסביבה, כולם מופצצו, ואין חילות אוויר לא לירדן ולא למצרים, ואפילו לעיראק הגיעו תוך 3 שעות, כאילו הוכרעה המלחמה האווירית לפחות. זה סייעתא דשמיא שצריכים להודות על כל שעה במלחמה הזאת. היה מלחמת נס. לא רק שניצחנו במלחמה, זה היה באיזה סייעתא דשמיא כל כך, אי אפשר בכלל לתאר. וכל העולם עמד נדהם מול הניצחון של ישראל. לא יכול היה להישאר מלחמת בזק כזאת שבבת אחת הצלחה כל כך מופתית ולשבור את האויב ושכולו מתרסק, כל הצבא המצרי מתרסק ובורח ומשאיר את הנעליים בדרך. היה אפילו האנשים הכי רחוקים ראו את ריבונו של עולם. באותם הימים היה גילוי שכינה. כן? ראו איך שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו. כל האנשים במלחמה, אנשים רחוקים, שהיו רחוקים רחוקים מכל, לכאורה, מכל זיק של אמונה, האמינו. וזה אנחנו חוזר לנו, אנחנו חוזרים לדברי הגמרא הזאת. האמונה
נמצאת בעומק בישראל. גם אנשים הכי רחוקים, כשיש שעה גדולה, פתאום האמונה מתגלה, מופיעה. יכול להיות שהם במצב כזה שזה אחרי כמה זמן חוזר ומתכסה, אבל לפני ולפנים אמונה יוקדת. וראו את זה באותם הימים. על זה אנחנו מודים מאוד לריבונו של עולם. אז הימים האלה, יחד עם השמחה, אני תמיד רוצה שאנחנו נהיה מוכנים, שנמצאים אנחנו כאן 10 ימים לפני חג השבועות. צריך עוצמה של שקידה עם שמחה של יום ירושלים, שזה לא מפריע אחד לשני, וזה צריך להיות מחובר ביחד. כן. גם תורה וגם ירושלים. ושנעלה ממדרגה למדרגה ונגיע בעזרת השם לחג השבועות עם כל ההכנות שאנחנו עשינו ונזכה להיות מוארים ולזכות מעין מתן תורה של אז.